בתוך הבירור הזה. תודה רבה. אז אני קורא אחרי הקו, זה נמצא בדף ה', אחרי הקו. אחרי כן אמר כוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי אשר ליהודים. אתם רואות איפה אני? אני בדף ה', אחרי פסקה ד', יש קו. ישר אחרי הקו. אז אני קורא עוד פעם. אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי, אשר ליהודים די לי במה שנראה לאין כל, מהיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר ושנואים על הכל. אז יש פה שתי דברים, שלושה דברים, שכתובים בפסקה פה. ברור למלך שהתשובה לחלום שלו נמצאת או אצל הנוצרי או אצל המוסלמי, ביהדות בטוח לא. למה ביהדות בטוח לא? אז זה מאוד קל להבין את זה. כי הוא כותב, די לי במה שנראה לאין כל, מהיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר ושנואים על הכל. זאת אומרת, מבחינת מצליחנות בעולם, היהדות במצב שהוא על הפנים. נתונים בשפל, כמותית, וגם כולם שונאים אותם. הסימן, אף אחד לא מכניס את עצמו למיטה חולה, וממילא אומר המלך לעצמו, ביהדות אין לי מה לחפש. אבל רואים פה שהמלך בעצם, ברור לו שהתשובה לחלום שלו נמצאת, איפה? בדתות. בדתות. או נצרות, או אסלאם, או יהדות, אבל יהדות לא. זה בטוח לא. זו דת מושפלת. דת בשפל, זה לא הולך לה. היא לא הצליחה בעולם. הנצרות והאסלאם באירופה הן מצליחות מאוד, מסגשגות מאוד. אנחנו לא מכירים היום את הפיתוח של האסלאם, אבל בתקופתו, כמו שהנצרות היום, אירופה, היא מאוד מאוד מפותחת, האסלאם היה מפותח עוד לפניה. ויש כל הזמן מלחמה באירופה ומתקרב גם לאזור שלנו. מי שולט? מי שולט בכיפה? האם האסלאם או אירופה? וכל הזמן הגבולות זזים לפה ולשם. זה מלחמות על שנים על גבי שנים. ואומר המלך, מסתבר, התשובה נמצאת בדתות, או בנצרות או באסלאם. מאיפה הוא יודע שהתשובה נמצאת בדתות? אז את זה אני רוצה קצת להסביר. זה קצת סיכום של מה שראינו עד עכשיו. ראינו שהמלך, כדי למצוא פתרון לחלום שלו, שמצד אחד הוא מחפש את אלוקים, מצד שני הוא לא מצליח למצוא דרך איך לבטא את הקשר שלו, אז המלך הלך לפילוסוף, ניסה למצוא שם תשובות. זה מה שראים. והגיע למסקנה שהפילוסוף זה לא תשובה למה שהוא מחפש. למה? אז אני חוזר בקיצור. ראינו שאחרי שחזל ביטלו את היצרה של עבודה זרה, אז כל האקסטזות וכל ההרגשה העוצמתית שהייתה בעולם לעבודה זרה, הכל כמעט התבטל. ראינו שחזל לקחו את היצר של עבודה זרה והכניסו אותו לתוך חבית של עופרת. דיברנו על זה? לא זוכר. לא? חזל אומרים, מסכת יומא, שחזל לקחו את היצר של העבודה זרה והכניסו אותו לתוך חבית של עופרת. למה? כי ירד פתק מהשמיים שצריך לחסל את היצרה של העבודה זרה. תם עידן היצרה של העבודה זרה וכל העבודה זרה שתפסה את כל העולם. באו חזל ועשו תיקון, לקחו את היצרה של העבודה זרה, הכניסו אותו לתוך חבית, ובעצם זה לא רק אירוע טכני שלקחו את זרה ועשו אותו לחבית, אלא בעצם עקרו מהלב של האנשים בעולם את האקסטזות ואת העוצמות של הרצון לעבודה זרה. אז ביטלו את זה, ביטלו את היצר של עבודה זרה. עכשיו, זה לא מדויק שביטלו, אלא אם אמו כמעט לחלוטין את הרגש ואת הרצון של האדם לעבוד עבודה זרה. וחז"ל מספרים שברגע שהם לקחו את העצר הזה, הכניסו אותו לתוך החבית ורצו לסגור את המכסה, אז בטעות המכסה מעך את אחד הטלטלים של היצר של עבודה זרה, ואז יצא, הגמרא מתארת, הר של אש, כי היצר של עבודה זרה מאוד כעס שנגעו לו, הכאיבו לו, ולכן הוא ביטא עוצמה אדירה של כאב, אבל חז"ל לא התבלבלו, הכניסו את הכל פנימה, סגרו אותו בפנים. הרב מסביר מה הכוונה של המשל הזה. זה לא סתם משל, יש במשל הזה משהו עמוק. למה? כי בעצם יוצא שברגע שהעידן של עבודה זרה נגמר, אז זה לא באמת שאין קשר בין האדם לבין אלוקים. כשיש עבודה זרה, כל בן אדם נורמלי, אז מרגיש רצון לעבוד עבודה זרה. כמו שאנחנו היום, כל בן אדם נורמלי מרגיש רעב, כל בן אדם נורמלי מרגיש שהוא רוצה לישון, זה פיזי. כל בן אדם נורמלי מרגיש שהוא רוצה יחס. למה? זה משהו קיומי שקיים בתוכנו. אז ככה גם היה יצר של עבודה זרה אז. היצר הזה הכניס, לא הרגו אותו, ולא אטמו אותו לגמרי, שמו לו משתיק קול. עופרת, אומר הרב, זה חומר שמבודד קול, ובעצם לקחו את היצר של עבודה זרה ושמו אותו במינון מאוד 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 נמוך. מה הכוונה מינון נמוך? האדם, התרבות האנושית, היא כבר לא נמשכת מתוך תוכה לאקסטזות כאלה חזקות, אלא יש לאדם משהו קטן כזה שקוראים לו רגש דתי. רגש דתי. מה זה רגש דתי? רגש דתי זה משהו שאתה לא חייב להתייחס אליו יותר מדי, אבל הוא מציק. אי אפשר להתעלם ממנו. הוא לא תופס לך את כל החיים, תופס פינה, אבל זאת פינה שקשה להתעלם ממנה. קשה להתעלם. ולכן, אם אנחנו נסתכל על העולם אחרי העבודה זרה, אנחנו נראה שהעולם הוא דתי. דתי אסלאם, דתי נצרות, נדבר אחר כך עוד כמה זמן על המזרח. אבל כמעט ואין כופרים. למה? כי עוד פעם, כמו שבאדם רוצה יחס, למה? זה קיומי, ככה הנפש לבנויה. אז האדם מחפש בצורה טבעית את אלוקי. מחפש בעדינות. זה לא כמו ביצר של עבודה זרה, זה מאומה מאוד, זה עם פילטרים חזקים מאוד, כי מצד האמת האדם מחפש את אלוקים כמו שהיה אז בעבודה זרה, אבל העידן הזה נגמר, וממילא האדם מחפש עכשיו את אלוקים בעדינות. מה עושים עם זה? אז ראינו שהפילוסוף בעצם זה המלך. המלך שלנו הוא בדיוק נמצא בצומת הזאת, הוא מרגיש רגש דתי חזק מאוד, אבל הוא לא עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד קצת, בעדינות. אבל יש לו איזה מרחב תמרון וחשיבה לנסות לראות איך אנחנו מגיעים לאלוקים, אבל לא בצורה של עבודה זרה, אלא בצורה עדינה. מה עושים עם זה, עם הרגש הדתי הזה? אז ראינו לזה עד עכשיו פתרון אחד, זה הפילוסוף. מה הפילוסוף רוצה להגיד לעולם? הפילוסוף רוצה להגיד, תשמע, זה שאתה מרגיש רגש דתי, זה מאוד יפה, מאוד חשוב, אבל תדע שזה רק רגש. את הרגש הזה אסור לשתף איתו פעולה. תדע, כמו שראינו בפילוסוף, זה לא באמת שאתה יכול להיות מחובר לאלוקים, זה לא באמת שיכול להיות לך מעשה רצוי, זה לא באמת שאלוקים מקשיב לך, זה לא באמת שאלוקים מתייחס למוסר שלך, זה לא באמת שאלוקים מעניין אותו מה קורה איתך, לא. למה? אז ראינו פעם שעברה שהפילוסוף מאוים, פילוסוף זה אחד שמנסה להבין בשכל. ולהבין בשכל את הקשר עם אלוקים זה דבר שהוא בלתי אפשרי. השכל הקטן שלנו לא יכול להבין איך אלוקים מושלם נכנס לתוך מציאות מצומצמת. לא נכנס. לכן הפילוסוף יעשה הכל, כמו שראינו, כדי לשכנע את הבן אדם אל תחפש תשובות אצל אלוקים. הרגש שלך שחושף אותך לכל מיני הרגשות עמוקות כאלה, עזוב, זה הזיה. זה ילדותי. זה לא רלוונטי. אותו דבר ביחס לכל תחושה שנובעת ממקום לא רציונלי, לא מקום שאפשר לתפוס אותו, יבוא הפילוסוף ויגיד, שחרר. עזוב, זה ילדותי. מה, אתה ילד, אתה הולך לך הרגשות? זה מה שראינו בפילוסוף בהרחבה, זה פתרון אחד שהאנושות יודעת לתת לרגש הדתי. הדתות, ואנחנו עכשיו מתחברים לפה, המלך הבין שאצל הפילוסוף לא תבוא ממנו ישועה, כי הפילוסוף במקום לתת לו פתרון לחלום, הוא מנסה להבריח אותו מהחלום. עד כאן חזרה מה שראינו עד עכשיו. בסדר, זוכרות? פתרון מספר 2 זה פתרון דתי. מה הכוונה פתרון דתי? פתרון דתי זה לא פתרון שמנסה להסביר כל דבר בשכל, ואם זה לא מובן בשכל אז זה לא קיים. לא. יש רגש דתי, והדת תנסה לתת מענה לרגש הדתי. כל בן אדם חווה שעומד מול משהו גדול, משהו נשגב, או בצורה של האסלאם, אללה ואכבר, איזה משהו ענק כזה, עריץ כזה גדול, נדבר על זה בהרחבה, או בצורה של הנצרות, האלוה התגלה בתוך האדם, ועוד נדבר על זה. מה מסתתר מאחורי הדתות? דתות זה לא פילוסופיה, זה לא מישהו שהמציא פה איזה רעיון, אלא לפני שיש את הרעיון של הנצרות, יש בני אדם שמחפשים קשר לאלוקים. למה? כי היצר של עבודה זרה הוא בתוך החבית, הוא שם צועק, אנחנו חווים את זה בתוך הלב בצורה עדינה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. ולכן העולם, כל העולם שאנחנו מכירים, כולם דתיים. כולם דתיים. או נצרות, או אסלאם, או שריות של עבודה זרה. כולם דתיים. וממילא דת זה בעצם ניסיון לתת מענה למשהו לא הגיוני. אתה מחפש את אלוקים, עזוב אותך, מאיפה זה בא לך? זה הזיה. מה, אתה הולך אחרי הזיות? אבל אדם דתי, הוא מתייחס ברצינות גדולה לתחושות הגדולות שלו שהוא מחפש את אלוקים, מחפש דברים נשגבים, מחפש אמת גדולה, להיות מחובר למשהו גדול. הוא לוקח את זה ברצינות, זה לא הגיוני, אבל זה מספיק בוער בתוך הלב כדי שזה יתפוס מקום. וראינו שהמלך אומר לפילוסוף, תשמע, רוב העולם הם דתיים, כנראה שהם לא טיפשים. יש בתוכם איזה לת, הם מחפשים את אלוקים. בצורה של אסלאם, בצורה של נצרות, שם נמצאת התשובה. שם, אם אני אלך לנצרות ולאסלאם, אני אקבל מענה איך הצימאון שלי להיות מחובר לאלוקים, דרך מעשים, יבוא לידי מימוש. הפילוסוף אומר לי, עזוב, אתה חי בהזיה, אבל הדתות אומרות לי, לא, לא, מצוין, בוא ניתן לך כלים איך לקחת את הרגשות, להפוך אותם למציאות. זה, אז זה הקדמה פה, שאחרי הקו, הפסקה שקראנו, לכן המלך ברור לו לחלוטין, שאת הפתרון לשאלה שלו, הוא לא ימצא את זה בפילוסוף, כי הפילוסוף אומר לו, תשמע, עם כל הכבוד, שחרר. זה הזוי. לא צריך לחיות בהזיה, והדתות אומרות לו בדיוק הפוך. אז לכן הוא שוכנע לחלוטין, הקשר לאלוקים נמצא אצל הדתות. לא ביהדות. בסדר? עד כאן זה הקדמה. עכשיו, אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, בישאלהו לתורתו ולמעשהו. זה דיברנו כבר פעם. בהתחלה מה זה תורתו ומעשהו. ויענה הוא על אז ויאמר לו. אז עכשיו יש פה הרצאה מה זה נצרות. בסדר? אנחנו נעקוב בשני סבבים. נראה את הדברים בגדול. אחר כך ניכנס לפרטים. אז עכשיו זה הנצרות. ובואו ננסה לראות מה אנחנו מקבלים מזה. מה אי אפשר לקבל מזה. אני מאמין. כי כל הנמצאים נבראים. מה זה נבראים? ברור אותם. העולם לא קדמון כמו הפילוסוף. לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את היצורים. וכי קדמון רק הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא קדמון. אבל העולם לא. אשר ברא את הוא, הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם כולו בשישה ימים. עד כאן תקין. וכן מאמין אני. כי כל האנשים מצאצאי אדם הם. ואחרי כן מצאצאי נוח. ואליו הם מתייחסים כולם. גם בסדר, נכון? מאמין אני כי האלוה משגיח על הנבראים. זה ממש כאילו הוא קרא את הפילוסוף. הוא אומר ההפך. יש השגחה. ומתחבר עם בני אדם. בן אדם יכול להתחבר לאלוקים, יכול להיווצר חיבור, קשר. כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים. הקדוש ברוך הוא כועס ורוצה ומרחם. הוא לא מנותק כמו אצל הפילוסוף, אלא הפוך. והוא מדבר אל נביאיו ואל חסידיו בהיראותו ובהיגלותו עליהם. עד כאן בסדר? בסדר. וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בחר בו. למי הוא מתכוון?
עם ישראל.
עד כאן זה ממש יהדות, נכון? כללו של דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה ובספרי דברי הימים לבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לכפור באמיתתם, כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. כלומר, אומר הנוצרי, בפסקה הזאת לפחות, כל מה שכתוב בתנ״ך אמת ויציב, אי אפשר להתווכח עם זה. למה? כי כל מה שכתוב בתנ״ך מוכח היסטורית להמון רב של אנשים. כולם ראו את זה. כולם ראו את קריעת ים סוף. כולם ראו את עשרת המכות. כולם ראו שמש בגבעון דום. כולם ראו את זה. קשה לפוספס. אז אם כולם ראו, קשה להתווכח. כולם ראו שיש קשר בין האדם לבין אלוקים. אצל עם ישראל היה קשר כזה. כשעם ישראל עושים רצונו של מקום, אז והם שמעו, אז יורד גשם. וכשעם ישראל לא עושים רצונו של מקום, אז לא יורד גשם. ידיו של משה, ברגע שהוא מרים אותם, אז עם ישראל מנצח במלחמה, וברגע שהוא מוריד את הידיים, אז עם ישראל לא מנצח במלחמה. קשה להתווכח עם זה. זה מציאות, כולם ראו. קשה להגיד אחרת. כולם רואים שמעל בית המקדש יש ענן, וכשעם ישראל זז, הענן הולך איתה, וכולם רואים שצלומות העולם אין ענן. כולם רואים שמשה רבינו הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, כולם רואים את זה. ממילא, אומר הנוצרי, שלכאורה היהדות זה דבר מוכח שהתגלה בהמון רב. אי אפשר להתווכח עם זה. צודק או לא? צודק. או, את מעוררת פה נקודה נכונה. יש פה קצת איזה גול עצמי שהנוצרי מכניס לעצמו. למה? שאלו אותך במה אתה מאמין, מה אתה מפאר פה את היהדות כל כך הרבה. תכף נקרא את הנצרות, צר לי לאכזב, אין שם הוכחות כאלה גדולות כמו אצל היהדות. האלוהים שלהם לא התגלה בהמון, לא ראו אותו המון. הוא מספר שהוא עף והוא הלך. יש איזו אגדה כזאת שזה הוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. אלוקים התגלה בתוך איזו אישה אחת בארץ ישראל. טוב, המון ראה את זה? לא. ההוכחות שלהם לא כאלה חזקות. אז למה הוא מוכיח את שיטתו מהיהדות? הוא רוצה לבסס אולי על משהו אמיתי, יכול להיות, נכון? יכול להיות. אז א', הנה הוא אומר את זה. הוא כאילו, על מה הוא מתבסס? אני מתחיל מהיהדות. זהו. אבל יש פה דבר מאוד מעניין, אנחנו נראה בספר גם במוסלמי, זה קצת ככה. יש פה בעצם הוכחה ליהדות. נכון? קשה להתווכח עם זה. כל העולם ראה. ואם מה שכתוב בתורה זה המצאה, ואנחנו סתם מספרים שהמצרים הם ילדי כפות והם קיבלו 10 מכות ועשו זה, איך המצרים לא הוציאו ספר אלטרנטיבי שיוכיח שהכל אגדות לא היה ולא נברא? כך הוא יגיד בהמשך הספר. אז יש פה הוכחה נפלאה ליהדות. מאוד מעניין. איך? כן, אבל עד כאן, חבל על הזמן. כשהכוזרי יוכיח את היהדות, הוא לא יזכיר את זה. משום מה. זאת אומרת, הנצרות, מאיפה היא מתחילה? היא מתחילה מזה שיש יהדות, ועכשיו בוא נקרא מה הנצרות אומרת. תכף נתבונן בזה בצורה יותר עמוקה, וננסה להבין מה מסתתר פה. אבל יש פה פלא באמת. בואו נקרא עוד טיפה. אולם בסוף דברי ימיהם, בדור האחרון לבני ישראל, אתם רואים כבר, יש דור אחרון לעם ישראל, נתגשמה האלוקות והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל. וילדתו, את מי? כן, אבל זה את אלוקים. נכון? אותו האיש בעצם זה התגשמות של אלוקים בתוך גוף. נכון? ישו זה לא בן אדם. אלא זה אלוקים בתוך גוף. מה, נכון? איך? נכון, מנמיך אותו. אבל תכף נראה למה זה קרה. נתגשמה אלוקות והייתה לעובר בתוך גוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל. והיא ילדתו אנושי בנגלה, זה נראה רק שהוא בן אדם, ואלוהי בנסתר. נביא שלוח בנגלה, ככה זה נראה שהוא נביא, אותו ימח שמו וזכרו בראשי תיבות, ואלוה שולח נביאים בנסתר. מעניין, הוא גם האבא של התינוק, איך היא פתאום ילדה, אלוקים הוא גם האבא, הוא גם הבן, והוא גם רוח הקודש, והוא המשיח, הנקרא אצלנו בן האלוהים. הוא גם האבא, והוא גם הבן, והוא גם המשיח. הוא האב, הוא הבן, ורוח הקודש. השילוש הקדוש. זה כבר לא עבודה זרה, זה כבר עבודה זרה שבנצרות, כן. כן. זה מזכיר לכם משהו ביהדות קצת? שלוש קדושות, נכון? גם בעם ישראל יש קדוש, קדוש, קדוש. אנחנו רואים את זה פעמיים בשחרית. נכון? בקדושה, והוא בא לציון. אבל הם לקחו את שלושת הקדושות, והם אומרים, מה זה שלושת הקדושות? הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. טוב. והנה אנחנו מייחדי האלוה באמת. עד עכשיו עם ישראל היו באמת. אבל מעכשיו, רק אנחנו באמת. אם כי בלשוננו מופיע השילוש. והננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל כשם שדבק בהם העניין האלוקי עד אותה שעה ללא הפסק, אולם מחר אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה וצלבו, האלוה החליט מתישהו להתגלות בתוך העולם, והיהודים לקחו את האב והבן ברוח הקודש והרגו אותו. זה סיפור מאוד מעניין, היסטורית מוכח שזה לא נכון, לא הם צלבו אותו, אבל לא משנה, זה לא כך משנה לנסרות. התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם. מאז האלוה שונא את היהדות. למה? כי היהדות הרסה לאלוהים את היכולת לתקן את העולם. אלוהים עד אותו, תקופה הזאת רצה להיות חלק מעם ישראל. מתי שהוא שינה ראש מנוע והחליט להתגלות בתור משיח לתקן את העולם, ועם ישראל במקום לעזור לו לתקן את העולם הרגו אותו, ומאז העולם נתקע ואי אפשר לתקן אותו ואי אפשר לקדם אותו לשום מקום. עוד נדבר על זה הרבה. ולכן מאז יש קצף אלוקי שניתח על ההמון של עם ישראל. כן, כן, הם בטוחים, כן. נכון, נכון, אבל זה סוג של עבודה זרה. זה באמת מחלוקת בראשונים, האם נצרות זה נחשב עבודה זרה או לא. נפקמין, האם מותר להיכנס לטייל בכנסייה? אם זה עבודה זרה, אז אסור. אם זה לא עבודה זרה, אז זה, לא יודע, לא נטייל שם, אבל מי שרוצה זה לא אסור. אבל לכאורה פוסקים שזה נחשב עבודה זרה, וצריך קצת להסביר למה, אבל אנחנו עוד בהתחלה, בהמשך עוד נדבר על זה. פשטות זה עבודה זרה, כי ברגע שאתה אומר שיש כוח אלוקי שמתגלה בתוך גוף, זה עבודה זרה. יש פסל, מה זה פסל? כוח אלוקי שמתגלה בתוך חומר. זה פשטות, זה עבודה זרה. אז לכן, ברגע שאומרים שהוא האב, הוא הבן, והוא בתוך גוף, זה עבודה זרה. זה מבחינה הלכתית. אבל צריך לנתח את זה מבחינה מחשבתית, מה זה אומר ואיפה זה מגיע, ומה השלכות של זה. והרצון האלוהי התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחרי המשיח. על עם ישראל כבר לא, כי הם יכזבו, בגדו באלוה, והרגו לו את היכולת לתקן את העולם. זה החטא הקדמון, מה שנקרא. החטא שבגללו יש אומללות ורשע ומלחמות ומסכנים. למה יש את כל זה? בגלל עם ישראל. הם הרגו את השילוש הקדוש, הכל בגללם. ואחרי כן, אז איפה האלוה שורה? הוא שורה על היחידים, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. ואנחנו איננו מן האומות ההם, ואם אמנם אין לנו מזרע בני ישראל, ראויים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל. כי אנחנו ההולכים אחר המשיח ואחרי שליחיו בני ישראל, אשר היו 12 במספר, שכן באו הם במקום השבטים. יש 12 שבטים, אז גם 12 אנשים שדרכם הנצרות התרבתה. וגם עם רב מבני ישראל הלכו אחרי אותם 12, והם היו כמחמצת לבני אדם הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל, והיו לנו הניצחון ונפרוץ בכל הארצות. אני לא יודע אם זה נכון, יש פה הרבה שקרים בכל מה שהוא אומר. הנה זה, בכל הארצות הם פרצו? לא נכון. לא בכל הארצות, יש גם אסלאם בעולם, ויש גם עוד דברים, אבל מה אכפת לנוצרים? אנחנו נראה בהמשך, לשקר זה הדבר הכי פשוט אצלהם. וכל האומות נקראות אל הדת הזאת מצוות לקיים מצוותיה. מה המצוות של הדת הזאת? הלא הם, להאריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה. זהו, זה המצווה. אשר לדיננו ולנימוסינו, מציווי שמעון השליחם, אולי אם יישאר זמן מתישהו נדבר על שמעון הזה, וחוקינו לקוחים מן התורה. בה נהוגים תמיד, שמעתם על זה פעם, שנוצרים לומדים תורה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן הם הוגים בתורה. אני שואל אותך, את ראית נוצרי אחד שהוגה בתורה? זה לא תורה, לא כתוב פה תורה. נכון? תורה. כי הם אומרים, חוקינו לקוחים מהתורה של עם ישראל, ואנחנו הוגים בתמיד. באמיתותה אין להטיל ספק, כי נתונה היא מאת האלוה, וכבר נאמר באונגליון מפי המשיח, אני לא לסתור מצווה מצוותיך, מצוותי הבתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולהשראה. טוב, זה כבר לא מחזיק, הנוצרים היום כבר לא מקיים שום מצווה, חוץ מכמה מצוות מאוד מאוד בודדות, כמו השילוש, הצילוב הזה שהם עושים, ולהאמין במשיח שלהם, וזהו, זה מה שנשאר אצלם. אז יוצא פה בעצם, זה התחיל ממש טוב, התחיל מדהים, והסתיים לא משהו, נכון? אין פה את הפירוטכניקה וההוכחות והניסים וההוכחות הרציניות שהיו בפסקה הראשונה. בפסקה השנייה זה כבר ככה פחות חזק.
ומה מדינת ישראל
סותרת
את כל המצוות?
זה דבר מצוין מה שאת אומרת. מאוד סותר, מאוד 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 סותר, אבל אנחנו נדבר על זה. אני חושב שאני לא יודע אם זה יהיה שיעור שלם, אבל אנחנו נדבר על זה כמעט שיעור שלם. מה קורה כשקם מדינת ישראל? מה קורה היום? היום הנצרות,
אני בשואה, אני מבינה, אני בשואה נגיד יכולה להיות הוכחה לזה שהקדוש ברוך הוא נתן שזה נורא.
נכון, 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 את צודקת מאוד. והתיאולוגים הנוצרים אחרי שקם מדינת ישראל ישבו אבלים וחפויי ראש. שמה? התאבדו. כן, יכול להיות. נכון. אז גם על זה נצטרך לדבר. אתם שואלות שאלות מצוינות. אבל בואו נתחיל מהיום. היום מישהי פה הפריע לפעם נצרות? כן? היה לכם הרהורי אבא אמינה להיות נוצריות? מה? אז איפה פוגשים את הנצרות היום? מה?
בסרטונים
בעצם. כן, זה מפריע, מה?
אנחנו
הם רוצים לעשות חסד. איך? מיסיונרים, אוקיי. מיסיונרים, נו.
מעבירים עליהם כספים דברים.
נכון, זה גם נכון. זה נכון מאוד. האינדיבידואליסטים. מה זה? מנסים למשוך. טוב, מצוין. אז אתם קצת בעניינים, ברוך השם. אז גם על זה נצטרך לדבר הרבה. איפה זה בא לידי ביטוי היום. אבל לפני שנדבר על האקטואליה של הנצרות, בואו ננסה לראות את השורשים של הנצרות, מאיפה זה התחיל, לאן זה לקח את העולם, ומילא איפה אנחנו פוגשים את המחלה הקשה הזאת היום. למה אני אומר מחלה קשה? כי זאת מחלה מאוד 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 קשה. זה הדבר אולי שהכי עיוות את העולם, יותר מהכל, יותר מאריסטו, יותר מהכל, הכל, הכל, זה הנצרות. למה? אז אנחנו נצטרך לאט לאט לראות את הדברים. אז היום נתחיל מהמבנה, איך שהכוזרי בנה פה את הדברים. אנחנו רואים פה שהנצרות, ברגע שהיא רוצה להוכיח את שיטתה, היא דבר ראשון מציבת היהדות, ועל גביה, שלב שתיים, יש את הנצרות. למה זה ככה? אז בעצם, אנחנו תכף נדבר על כמה מקורות על זה, הנצרות בעצם טוענת, היא אומרת האמת, שהאמון של האנושות ללכת אחרי הרגש הדתי שלה, זה שהאדם מרגיש שהוא רוצה את אלוקים. נו, איך תגיע לאלוקים? אתה כזה קטן נמצא פה, אלוקים נמצא כזה גדול. זה אתה רוצה אותו. נו באמת, מה? איך תגיע אליו? אז מאיפה נוצר בעולם אמון שיכול להיווצר קשר בין האדם האנושי לבין אלוקים האינסופי? מאיפה נוצר האמון הזה בעולם? אומר פה הנוצרי, הנצרות, ואולי גם האסלאם, שם זה יותר חבוי, לא רואים את זה, הנצרות התחילה את הרצון שלה להיות קשורה לאלוקים. מאיפה זה התחיל? מהיהדות. בלי היהדות לא היה נוצר אמון שיש הווה אמינא לרגש דתי בדת. למה? אתה מרגיש שאתה רוצה להיות אלוקים, בסדר, יש גם בן אדם שרוצה להיות ציפור. אתם מכירות בהיסטוריה שהיו אנשים שרצו להיות ציפור, שמו לעצמם כנפיים, וכמה אנשים מתו, זה היה טרגי, קפצו מהחלון במקום השלישי, הם היו בטוחים שהם יכולים להיות ציפור, הם מתו, אבל לאט לאט ככה פיתחו ואחר כך את המטוסים. אז זה שבן אדם רוצה להיות מטוס, בסדר, מטוס עוד איכשהו בסוף הצליחו, אבל אם אתה רוצה להיות קשור לאלוקים, זה קצת הזיה. מאיפה הבאת את זה? אלא, אומר פה הנוצרי, כל הרגש הדתי קיבל אמון שיכול להיות הווה אמינא כזאת, כי היה בעולם עם ריאלי, חי, נמצא פה, שהיה קשר חי בינו לבין אלוקים. היה דבר כזה. זה לא תיאוריה, זה לא אולי, זה לא סיפרו לי, זה לא אגדת עם. זה היה מציאות חיה, ראו אותה. ראו את הענן מעל המשכן, וראו את עשיית הדשמיה במלחמות. ראו את זה ריאלי. לא רק איזו תפיסת עולם רוחנית, ראו, יש פה עם שיש לו קשר חי בין אלוקים לבין החיים הפשוטים הנורמליים שלו. היו לו חיים אחרים. ירד לאומן, שהיו במדבר, וגם בארץ ישראל. זה ריאלי, 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 אבל הכל מתוך הקשר לאלוקים. עם ישראל מקשיב לאלוקים, הוא נצח במלחמה, הוא לא מקשיב באלוקים, הוא נהיה חלש. אז העולם הכיר, יש עם כזה, פלא, שהצליח לייצר קשר חי עם אלוקים. והקשר הזה זה לא קשר שהוא מאבן, וקשר שהוא מפחיד, וקשר שהוא גונב את החיים, לא. זה קשר שמי שקשור לאלוקים, כמו שעם ישראל קשור לאלוקים, אז נוצרת לו מדרגת חיים כזאת שהיא פלא, פלא. כל מי שמסתכל בהלם. אתם מכירו את הסיפור על מלכת שבא, ככה כתוב במלכים, שמלכת שבא הגיעה לשלמה המלך ואמרה לו, אני חייבת לבוא לראות את המלכות שלך, חייבת לראות את בית המקדש. למה? שלמה המלך היה לו גשר מאוד מאוד מיוחד, אומנותי, שמחבר בין בית המקדש לארמון שלו. מה מיוחד בגשר? זה גשר שהוא אומנותי, אבל לא סתם מצד היופי שלו. התבטא מאחורי הגשר הזה משהו מאוד מיוחד. מה מיוחד? יש פה חיבור בין אלוקים, בית המקדש, לבין הפוליטיקה. בדרך כלל פוליטיקה בכל מקום בעולם. זה תככים ומזימות, וצריך לעבוד על הזה ולעבוד על ההוא, ולחצים פוליטיים וקואליציה, ולשלם לאלה ככה ולתת לאלה ככה, ותיתן לי ואחר כך אני אתן לך. זה לא נראה טוב. זה נראה מושחת. כמה שאנחנו חושבים שמה שקורה בארץ, יש כאלה שחושבים שזה לא בסדר, זה זהב לעומת מה שקורה במקומות אחרים בעולם. למה? ככה זה. המקום הכי מלוכלך בעולם זה פוליטיקה. ככה זה. ברגע שאתה צריך את הרוב, ברגע שאתה צריך את העם, ברגע שאתה צריך שיבואו איתך, אתה חייב ללחוץ לפה וללחוץ לשם, ולייצר כל מיני פתרונות כאלה שהם לא נראים יותר מדי טובים. אבל אצל שלמה, בית המקדש והמלכות, זה היה מחובר עם גשר ביחד. כמו שבית המקדש אלוקים מתגלה שם, אצל שלמה גם הפוליטיקה, המקום הכי מלוכלך, הואר לאור הקשר עם אלוקים. אז באים לפה מלכת שבא ועוד, אומרים, אנחנו לא מאמינים שיכול להיות דבר כזה. קשר לאלוקים יוצר איכות חיים? לא יכול להיות דבר כזה. פלא. אפשר ככה לבנות משפחה? אפשר ככה לבנות כלכלה? אפשר ככה לבנות עם? אפשר ככה לבנות פוליטיקה? אנחנו מכירים שהחזק שורד. תהיה חזק, אז אתה תצליח. תהיה חלש, ירגו אותך. נכון? אז זה כמו הברירה הטבעית שיש בטבע. מי שחזק שורד, ומי שחלש, אוכלים אותו. ככה זה עובד. ופתאום מתגלה, יש פה עם שהוא מחובר לאלוקים, אין חזק. אתה מחובר לאלוקים, כל החיים פורחים. כל הטבע מגלה כוחות חדשים שאף אחד לא חלם שהם קיימים בתוך הטבע. מאיפה זה מתחיל? מהקשר לאלוקים. בא נוצרי ואומר, אני אומר את האמת, לפני שיש נצרות, מאיפה החשק, הרצון, השאיפה, המוטיבציה, ללכת ולחפש את אלוקים, איפה זה התחיל? זה התחיל כי היה תקדים בעולם, היה עם אחד בעולם שהצליח לייצר קשר כזה. קשר אמיתי, לא סיפורים, חי, בפועל, ריאלי, פוליטי, אמיתי. לא שאיפות באוויר. למה זה? לפחות עד סוף בית ראשון, או עד הדעיכה של בית ראשון, ככה זה היה. היה דבר כזה. ממילא אומר הנוצרי, מאיפה הנצרות נולדה, היא חייבת להתחיל מהתקדים שעם ישראל יצר בעולם. חייב להיות. זה חייב להתחיל משם. חייב להתחיל. אם זה לא יתחיל משם, מאיפה ייווצר לאדם אמון שיכול להיות מחובר לא רגשי, בחיים, לאלוקים? מאיפה ייווצר אמון כזה? אין אמון כזה. אלא זה מתחיל מההערצה שיש לנצרות, לעם היהודי. לקשר שיש לעם היהודי עם אלוקים. ולכן באה הנצרות ואומרת, למה רק אתם? גם אנחנו רוצים. וממילא מייצרת פה יהדות מפלסטיק, זאת אומרת חיקוי זול, שמנסה להגיד גם אני רוצה, ומנסה לקחת את היהדות ולהלביש את זה על עצמו, ואנחנו נראה שמפה הרצון הוא רצון אמיתי, כן, אבל היכולת לממש, לא רק שהם לא הצליחו, הם לקחו את העולם ועיוותו אותו, הפכו אותו לרע, והפכו אותו למושחת. למה? כי הם רצו רצון אמיתי להיות כמו עם ישראל, אבל אין להם את היכולת לעשות את מה שיש לעם ישראל יכולת לעשות. דוגמה לזה מופיע בגמרא במסכת שבת בדף פי. לא נקרא את זה עכשיו בפנים. זה נמצא בעניה בשבת ב' בדף פי. אז שם הגמרא מספרת על רב ביבי. רב ביבי כתוב שהייתה לו בת. והבת שלו הייתה חולה, והיה לה איזה בעיה, אני לא יודע בדיוק מבחינה רפואית מה הייתה הבעיה, אבל רב ביבי טיפל בבת שלו. מה הוא עושה? הוא לקח חלק חלק בגוף של הבת והכניס אותו לתוך סיד. פעם את היד, ופעם את האמה, פעם את המרפק, פעם את הרגל. ככה לאט לאט עבר על חלק חלק בגוף, ואומרת הגמרא, לא רק שהוא ריפא את המחלה שהייתה לבת והבריא אותה, אלא בזכות זה שהוא הכניס אותה לתוך סיד, כמובן הסכימה והכל, בזכות זה שהכניס אותה לתוך סיד, אז הכסף שהוא קיבל לכבוד זה שהוא קידש אותה, הנדוניה שלה עלתה מאוד מאוד מאוד. למה? כי כנראה זה גם שיפר מאוד מאוד את הגוף שלה ואת הרפואה שלה, וממילא כולם אמרו, וואו, רבי ביבי המציא פה איזה תרופה, משהו משהו. מספרת הגמרא, היה לי רבי ביבי שכן גוי. ככה הגמרא אומרת. והגוי הזה ראה מה רבי ביבי עשה, ואמר, רבי ביבי עשה ככה לבת שלו, גם אני רוצה. זה עסקי. מה זה? זה תקופת אחרי בית שני, רבי ביבי. אחד האמוראים, ככה הגמרא מספרת. ואותו גוי לקח את הבת שלו, הוא אין לו זמן לחוסר מקצועיות של רב ביבי, לאט לאט איך שהיא הכניס אותה כולה לתוך הסיד, ומספר את הגמרא, מכיוון שסיד זה חומר חזק מאוד, אז ממילא הסיד במקום לרפא את הבת, הוא הרג את הבת שלו. ואומר את הגמרא, מזכיר קצת את היום, אותו גוי בא ואמר, הכל בגלל ביבי, הכל בגלל רב ביבי. רב ביבי הרג לי את הבת, כך אומרת שם הגמרא. טוב, אז מה הגמרא בא לספר לנו, ולמה חז"ל מספרים לנו את הסיפור המוזר הזה? מסביר שם הרב, החז"ל ניסו לרמוז לנו פה בסיפור הזה בעצם את מה שעכשיו ניסינו להסביר, את המאבק בין הנצרות לבין עם ישראל. מאבק בין הנצרות לבין עם ישראל. מה ההבדל בין הגוי לבין היהודי? שניהם רוצים שהבת תצמח ותגדל ותהיה בריאה. שניהם רוצים את זה. אז מה ההבדל ביניהם? היהודי עושה את זה לאט לאט. עוד חלק, עוד חלק, עוד חלק. לאט לאט, מתקדמים לאט לאט. הגוי, אין לו סבלנות לעשות את זה לאט לאט. מה זה מראה? מה זה מראה? אומר הרב, מסתתר מאחורי הקלעים של הסיפור הזה, ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. למה? כשעם ישראל רוצה להגיע לאלוקים, אנחנו בנויים. התשתית הפנימית שלנו היא כזאת, סגולת ישראל שהקדוש ברוך הוא יצר אותה בתוכנו, כשיצאנו ממצרים. המבנה הפנימי שלנו הוא כזה שאנחנו מסוגלים לאט לאט לייצר קשר חי עם אלוקים. איך יוצרים קשר עם אלוקים? זה לא ביום אחד בבום וגומרים. לאט לאט. תקנים עוד מידה. מתקדמים, בונים עוד איזה קומה, בונים עוד איזה עולם, מתקנים עוד איזה שאיפה, בונים עוד איזה צעד אחד קדימה, לוקחים את החיים עוד איזה רובד. ככה עם ישראל בנוי, לאט לאט. וברגע שאנחנו לא נשארים באותו מקום, אלא לאט לאט אנחנו מסוגלים להתקדם, יש בתוכנו יכולת לייצר קשר שהולך ונבנה, הולך ומתעלה בין האדם לבין אלוקים. למה אנחנו מצליחים לעשות את זה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ממילא כשאנחנו נייצר קשר עם אלוקים, אז זה כמו שרב ביבי, הוא לוקח חלק חלק בגוף ומתקן אותו עוד חלק, ועוד חלק, ועוד רובד, ועוד רובד. ברגע שאתה מתקן רובד ורובד, אז ממילא כשתיקנת, זה טבעי לך. זה חלק ממך. זה חלק מעצמך. כשאתה בונה בנפש שלך תכונה, אז זה לא שאתה מתחפש למשהו שאתה לא. אלא אתה לאט לאט בונה עוד קומה, עוד חיבור, עוד משהו. אנחנו רואים בתפילה, נדבר על זה פעם הבאה בהרחבה יותר, נכון בשים שלום, תורת חיים ואהבת חסד. זוכרות ב-18? מה זה אהבת חסד? אהבת חסד זה לא לעשות חסד. זה לא לעשות חסד, אלא גם לעשות. אבל לפני שאתה עושה את החסד, תיצור באישיות רצון שאתה אוהב לעשות חסד. אם אתה אוהב לעשות חסד, אז אתה מחובר למעשים שאתה עושה. אלוקים טוב, גם אתה הצלחת להרים את עצמך, לא נשארת למטה, אגואיסט חושב רק על עצמך. לא. הקשר שלך עם אלוקים זה קשר שלוקח אותך, מרים אותך. אתה נהיה בן אדם שלא חושב על עצמו, אלא חושב על עם ישראל. יש לנו כישרון כזה. לא לחשוב על עצמנו, אלא אנחנו קרוצים מחומר שמה הוא? אף אתה. הוא רחום, אנחנו רחומים. הוא ענב, אנחנו ענבים. הוא צנוע, אנחנו צנועים. יש לנו יכולת לייצר קשר אמיתי, חי, שהולך ומתחבר עם אלוקים. אבל השכן של רב ביבי זה אומות העולם. אומות העולם אין להם את הכישרון הזה. שאיפה כזאת יש להם. תכף נראה גם מה עושים איתם. זה בהמשך הספר ננסה לראות. אבל הרצון שלהם לחיות את אלוקים זה רצון שאם הם ינסו לממש אותו, אז הרצון הזה להתחבר לאלוקים זה רצון שיהרוג אותם. למה יהרוג אותם? אם אתה לוקח גוי, אתה אומר לו תעשה חסד, ואם מרביצים לך תן את הלחי השנייה, ותעשה דברים טובים, ותבוא בשם החסד לעזור לכל מי שצריך לעזור, וזה לא מתאים לו, הוא לא טוב באמת בתוכו, הוא לא משתנה לאט לאט, כמו הבת של רב ביבי, עוד חלק ועוד חלק. אלא הגוי, הוא מנסה לקחת את הבת שלו ולהלביש עליה משהו שלא מתאים לה. זה לא מתאים לה להתחפש למישהי שעושה חסד, כי היא לא כזאת בפנים. ממילא, אם הנצרות, אם אומות העולם ינסו להתחפש לקשר עם אלוקים, אז הקשר הזה לא רק שהוא לא יעזור להם, הם מנסים לחכות אותנו, אבל זה חיקוי זול. זה חיקוי זול. אם אתה רוצה להיות צדיק, אז זה לא יעזור שתצמיח איזה זקן, תשים חולצה מכופתרת ותעשה פרצוף רציני. זה לא הופך אותך להיות צדיק. אתה נראה צדיק. או לא משנה במקביל של מי שרוצה להיות צדיקה, נכון? התחפושת, איך זה נראה בחוץ, זה בהתחלה מגניב, זה נותן תחושה מאוד מאוד טובה, אבל מתישהו זה לא מחזיק. לא רק שזה לא מחזיק, זה הורג. אנחנו נראה, נצטרך לראות פעם הבאה. למה הנצרות, בגלל שהיא מנסה להתחפש לקשר חי עם אלוקים, הם רואים את העוצמות של הקשר, הם רואים איך הקשר הזה מהפך את החיים. אבל להם אין את היכולת לקחת את הקשר לאלוקים, לתת לו לחדור אלינו ולהשתנות. אין להם את היכולת הזאת להשתנות. מכיוון שאין להם את היכולת להשתנות, כשהם ינסו להתחבר לאלוקים כמו עם ישראל, לא רק שזה לא יעזור להם, זה יהרוג אותם. יהרוג אותם בתור משל, זה יעוות כל חלקה טובה שקיימת אצלהם. נסיים רק בנקודה אחת. אנחנו יודעים שהנצרות חרתה לדגל שלה. מה הדגל הכי גדול של הנצרות? מה אתם אומרות? מה הנצרות הכי 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 הרבה רצתה לעשות לעולם? חסד. מי הרוצח הסדרתי הכי גדול בהיסטוריה? הנוצרים. למה? כי שאלתי, אבל חוץ מזה למה? כי הם הכריחו את כולם, עברו באירופה עיר עיר כפר כפר. אתם נוצרים מצוין. לא, שורפים את כולם חיים בשם החסד. איך זה יכול להיות שבשם החסד אתה רוצח מיליונים? משהו פה לא עובד. אתם מכירות בטח את הספרות שמלאה בסיפורים על הנזירות בבתי יתומות. נכון? תמיד הסיפור מדהים. אתה אומר, תשמע, יש פה בתי יתומות של חסד. מי שהיה שם בטח יצא משם מרומם, שמח. המפלצות עלי אדמות זה הנזירות הרחמניות האלה. ככה זה בכל הסיפורים. למה? אתה יכול להיות שהיו כמה שלא. אבל זה נשים שהתעללו בכל היתומות. למה? מכירות את זה בספרות, נכון? למה זה קרה להם? הרי הם רצו לעשות חסד. איך בסוף יצא להם ההפך? איך מסעות הצלב יצאו מהנצרות? הם באות לעשות חסד. אז רואים שברגע שהנצרות רוצה לעשות חסד, אבל היא לא ניגשת לאלוקים, מהדלת שצריך לגשת לאלוקים, אז לא רק שזה לא עוזר להם להיות אלוקים, זה מעוות אותם להיות הרשעים הכי גדולים. למה זה עובד ככה? והרבה דוגמאות של זה, נצטרך לראות בעזרת השם. פעם הבאה, כל טוב לכם.